יש כמה שיטות בראשונים שהוא דאורייתא, רוב הפשטות של רוב הראשונים שהפסק טהרה הוא מן התורה, בלי הפסק טהרה היינו בלי בדיקה פנימית שמוצאת את האישה מחזקת אומה לחזקת טהרה, האישה נקראת בחזקת עידה. אפילו אם אישה עברו עליה הרבה ימים, נגיד היא לא ראתה הרבה ימים ואפילו שנים ולא עשה הפסק טהרה כדת וכדין, היא לא יוצאת מחזקת אומה לחזקת טהרה והיא נשארת נידה מן התורה. זה קודם כל כלל פשוט. מרן השולחן ערוך דיבר לגבי הזמן של עשיית הפסק טהרה. אז קודם כל יש לנו את הנקודה שמרן השולחן ערוך כותב שהפסק טהרה יהיה סמוך לבין השמשות. הבית יוסף התקשה בזה, מה זה סמוך לבין השמשות? כי הלשון בטור הפסק טהרה לעשות פה בבין השמשות. אז הוא שואל לבית יוסף איך אפשר להגיד דבר כזה, הרי הפסק טהרה בין השמשות זה ספק יום ספק לילה ואין ראוי שיעלה להפסק טהרה. אומר רבית יוסף, כמה שיותר להצמיך את זה לשקיעה יותר טוב, וזה הכוונה של הטור בין השלושות, אין הכוונה בין השלושות ממש, אלא כמה שיותר להצמיך לשקיעה. למעשה כתבו הפוסקים בדורנו, מהראשון שכתב את זה בן ישחי, אומר רצוי לעשות הפסק טהרה כחצי שעה לפני השקיעה, זה הזמן הכי טוב לעשות הפסק טהרה כחצי שעה לפני השקיעה. מה מרוויחים בזה? א', זה לא רחוק מדי ולא קרוב מדי, זה דבר ראשון שמרוויחים. דבר נוסף שמרוויחים, שעושים חצי שעה לפני השקיעה, לפעמים האישה בודקת והיא מוצאת שלא כל כך נקי, אז אם יש עוד קצת זמן אז היא יכולה גם לשטוף את אותו מקום ולעשות אחר כך עוד הפסק טהרה. למה באמת צריך להמתין בין השטיפה שהיא שוטפת את אותו מקום לעשות הפסק טהרה? יש חזון איש, בחזון איש כתוב שאם אישה עשה הפסק טהרה ויצא לא נקי והיא אחר כך שטפה את המקום ועשתה הפסק טהרה נוסף, הוא אומר שזה לא מועיל. למה? הוא אומר מפני שגם אישה שהיא רואה דם, אם תשטוף אחר כך הכל במים ומיד היא עושה הפסק טהרה, זה לא ראיה, כי יכול להיות שהמים מסתירים את הדם. אבל החזון איש לא כתב כמה להרחיק בין השטיפה ששוטפת את עצמה לבין הבדיקה הבאה, הוא לא כתב זמן, רק הוא כתב שאין ראוי שיעלה לה להפסק טהרה אחר ששטפה את עצמה. שאלו את הגאון רבי פיינשטיין בשו"ת איגרות משה, כמה לדעתו צריך להמתין בין שטיפה פנימית לעשיית הבדיקה? הוא אמר רבע שעה. רבע שעה להמתין בין השטיפה הפנימית ששוטפת את עצמה לבין הבדיקה הבאה. וזה יכול להיות גם בבדיקה הראשונה, לא דווקא בבדיקה השנייה, יכול להיות סתם אישה שוטפת את עצמה בשטיפה פנימית ורוצה לעשות בהתחלה הפסק טהרה, לא דווקא בבדיקה השנייה. רק אני מדבר על הציור הזה בגלל שהסברנו מה הרבע שעושים חצי שעה לפני השקיעה. שאלו את הרב אלישיב, הרב אלישיב אמר לכתחילה רבע שעה, בדיעבד חמש דקות. הוא אמר פחות מחמש דקות זה שאלה של אפילו דיעבד, זאת אומרת שיכול להיות שאפילו בדיעבד לא מועיל. רב ניסים קרליץ אמר לכתחילה שמונה דקות, בדיעבד עד שלוש דקות. הרב עוזנר בעל שבט הלוי, הוא כותב במכתב שנראה לו שכל זה סלסול ומצווה מן המובחר, אבל בדין הוא אומר אפילו עשה שטיפה ומתקה מיד, הוא אומר בדין זה בסדר גמור. זאת אומרת לא כדעת החזון איש, הרב עוזנר בעל שבט הלוי כך הוא כותב, הוא אומר כל מה שמקפידים להמתין זה סלסול, זה מצווה מן המובחר, אבל הוא אומר בדין אפילו בדקה אחר כך מיד זה בסדר גמור. עכשיו למעשה ככה, בדי השולחן הוא כתב הכרעה שנראה שיהיה, שזה יכול להרבה אנשים לעזור להם לפתור את הבעיה. הוא אומר אם עושים מוח דחוק, המוח דחוק יגלה. זאת אומרת ככה, אם עושים למשל בדיקה של מוח דחוק, אז המוח דחוק אחר כך יגלה. אם אתה אומר שהמים ניקו ולכן היא לא ראתה, במוח דחוק היה צריך להימצות דם. וגם הרובד המטרת הבית מביא את הבעלי השולחן ומשמע ממנו שהוא מבין ככה. זאת אומרת שאם אישה עשתה שטיפה פנימית אפילו בדקה מיד וגם עשתה מוח דחוק, אז אם במוח דחוק לא היה דם זה בסדר, זה מגלה שבאמת אין פה דם ולא שהמים תשתשו את זה. אז זה הסיכום של הדברים. עוד פעם מסכם בקצרה, לכתחילה יש לעשות הפסק טהרה חצי שעה לפני השקיעה כמו שכתב בן ישחי. הרווח בזה א', זה לא צמוד מדי לשקיעה, ב', לא רחוק מהשקיעה. ואמרנו אם אישה עשתה שטיפה פנימית או בדקה ועשתה שטיפה פנימית ורוצה לעשות בדיקה פעם שנייה, לכתחילה ממתינים רבע שעה ובשעת הדחס חמש דקות, ויש אומרים שפחות מחמש דקות לא מועיל אפילו בדיעבד, והרב עוזנר קוראים שמועיל בדיעבד. בדי השולחן כתב לנו שאם עושים מוח דחוק אחר כך זה מגלה, ואפילו עשו צמוד את הבדיקה לשטיפה, מועיל.
ושעסק הוא דאורייתא,
לא, כללי, 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 הפסק טהרה לרוב השיטות בראשונים הוא מן התורה. כלומר אפילו יעברו על הימים רבים ולא תראה דם, כל זמן שלא תפסק את הרע, לרוב השיטות בראשונים הרי נידה מן התורה. עכשיו יש מה קורה לגבי אישה, אמרנו זה לכתחילה התחזות רבע שעה לפני השקיעה. הרבה אנשים שואלים אותי מהו הזמן שהכי הרבה אפשר להתחמד לשקיעה, זאת אומרת אישה שכחה, לא שמה לב, מהו הזמן שבדיעבד אפשר להתחמד לשקיעה. תראו שזו מחלוקת גדולה באחרונים. דעת הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, הוא טען שכל העיר שאין בים יש ספק מתי השקיעה שלה. הוא אומר 4 דקות לפני מה שכתוב בלוח זה הזמן האחרון לעשיית הסקטרה אפילו בדיעבד. כך דעת הרב בן ציון אבא שאול. לא כולם מסכימים לזה, יש טוענים אפילו עם דקה לפני השקיעה זה מועיל, אבל על כל פנים אני מציג את הדעות. הרב עובדיה יש לו חידוש עצום, והחידוש הזה כבר כתוב בשביל תגרות משה. הוא טוען שהפסק תרה בבין השמשות בדיעבד מועיל. מה זאת אומרת? אישה שאפילו נזכרה תוך 13.5 דקות בשעות זמניות, נזכרה שלא עושה הפסק תרה, יכולה לעשות הפסק תרה ויעלה לה ליום שלפני. מה זה שלפני? נגיד אם נתת ביום שלישי בבין השמשות, יום שלישי הבא היא תובלת. והוא טוען טענה פשוטה, למה מותר, למה אפשר להקל בהפסק תרה בין השמשות? לפני שיש פה ספק ספקה. מה ספק ספקה? הספק אחד, שם הבין השמשות הוא יום, אנחנו לא ברור שזה לילה, בין השלושות ספק יום ספק לילה, שם בין השלושות זה יום. וגם תימצא לומר שבין השלושות זה לילה, שם הלכה כרבנותם, שרבנותם סובר שעדיין השקיעה זה 58 דקות אחרי השקיעה שלנו. אז יש פה ספק ספקה להתיר. כולם שואלים עליו, לא יודע אם למדו, אם אתם מכירים את הכללים, אבל יש בכלל ספק ספקה, נקרא ספק ספקה משן אחד. מה זאת אומרת? הרי צריך הכל זאת ספק. האם זה יום, האם זה לילה? רק שיחקת פה עם שמות. אמרת שמה בין השלושות זה יום, שמה זה לילה. אמרת דבר שני, אולי הלכה כרבנותם. אז סך הכל מה הספק? האם זה יום, האם זה לילה? זה נקרא ספק משם אחד. אז הרובדה כותב על זה, כל ספק שהספק השני מתיר יותר מן הספק הראשון לא נקרא ספק סתם משם אחד. ספק הראשון מתיר 13.5 דקות, ספק השני מתיר לפחות 58 דקות. כל מקום שהספק השני מתיר יותר מן הספק הראשון לא נקרא ספק סתם משם אחד. הוא כותב, הרב עובדיה, שאישה שעשתה הפסק תרה בין השמשות מועיל בדיעבד. כך גם כיותר הגאון רבי משה פיינשטיין בשביל תגרות משה. למעשה רוב ככל הפוסקים בדורנו חולקים על זה וסוברים שהפסק תרה בין השמשות לא מועיל אפילו בדיעבד. זאת אומרת אישה שעשתה הפסק תרה אפילו דקה אחרי השקיעה לא מועיל אפילו בדיעבד, צריכה לספור למחרת לעשות הפסק תרה. כך כותב הרב שטרנבוך בשביל תשובות והנהגות, כך כותב רמושה הלבושטן, סליחה, בשביל דברי משה, כך כותב גם הרמודכי אמר לנו ככה, גם הרמזוז כותב ככה מכתב. ראיתי הרבה הרבה פוסקים בדורנו ששללו את זה מכל וכל דעתם, שאפילו דקה אחת אחרי השקיעה, דקה אחת אחרי השקיעה, לא מועיל אפילו בדיעבד וצריך לדחות ליום הבא. זו נקודה חשובה, כי הרבה שואלים אותה את הנקודה הזאת, עד איפה אפשר להצמד בנושא הזה של השקיעה. יש לנו עוד נקודה, מתי עושים הפסק טהרה בערב שבת? ערב שבת עיקר הבעיה, אם אישה מדליקה נרות והיא מקבלת שבת בהדלקת נרות, בוא נאמר לבני אשכנז שהם מבוסקים כמו רבנו הרמה בסימן רס המח ג' באור החיים, שמקבלים שבת בזמן ההדלקה, אז זה יותר חריף. אפילו לדעת מרן השולחן ערוך ברס המח ג' שלא מקבלים שבת בהדלקת נרות, יש טענה בפוסקים, זה כבר נתקע בתאומת הדשן, אם אישה מקבלת עליה שבת היא עשה את זה לילה. מה זה קיבלה שבת? זאת אומרת אנחנו ביום הבא, היא עושה הפסק טהרה ביום של פניו, זאת אומרת כאילו יום שישי. איך זה מסתדר? או אם אישה התפללה ערבית מזה עוד יום, זאת אומרת התפללה ערבית לפני השקיעה ואחר כך רוצה לעשות הפסק טהרה, למעשה ככה מה שנוקטים לכתחילה יש להקפיד לעשות הפסק טהרה לפני הדלקת נרות. שימו לב, זה פסק שמוסכם על כולם, כולל הרב עובדיה שסובר כדעת מרן שלא מקבלים שבת בהדלקת נרות. בכל זאת הוא כותב, לכתחילה יש להקפיד לעשות הפסק תרה לפני הדלקת נרות. זה היה ואי אפשר לעשות את זה, וזו שאלה שאני שומע אותה הרבה, שבמציאות קשה לעמוד בזה כי זה זמן של לחץ, ואחרי הדלקת נרות יש איזשהו רוגע ושקט ויותר רגועים אנשים ויותר מסודרים לחסים לשבת, אז אפשר לעשות הפסק תרה גם אחרי הדלקת נרות. והרב מודחי מציע שאישה תגיד תנאי, אני מתנה שאינני מקבלת שבת בהדלקת נרות זו, ואחר כך תאמר בואי קלה בואי קלה שבת מלכתה ותקבל עליה שבת אחרי עשיית הפסק תרה. בדיעבד גם אישה שקיבלה שבת או הדליקה נרות, כל זמן שלא שקעה השמש אפשר לעשות הפסק תרה ואין בזה שום בעיה. אבל לכתחילה, בוא נסכם, לכתחילה עושים הפסק תרה לפני הדלקת נרות. אישה שלא יכולה לעשות הפסק תרה לפני הדלקת נרות, תעשה הפסק תרה אחרי הדלקת נרות, אבל בזמן הדלקת נרות תקבל, תגיד שהיא תתנה שהיא לא מקבלת שבת בדלקת נרות. אחרי שתעשה הפסק תרה תאמר מזמור שילים על שבת, או בואי קלה בואי קלה שבת מלכתה, או תאמר בפה הרי אני מקבל אל תעלה את הספת שבת. ובדיעבד גם אם קיבלה שבת, גם אם הדליק לנרות, כל זמן שלא שקעה שמש יכולה לעשות הפסק תרה. זה נקודה של זמן עשיית הפסק תרה. מה קורה אם שעשת הפסק תרה בבוקר, בדיעבד, מועיל, אבל לעשות שאלת חכם? אני אסביר למה. בבית יוסף כתוב, כיוון זה פסק פסק. מה זאת אומרת כיוון זה פסק פסק? זאת אומרת, כיוון שבגמרא נזכר, בסברה הזאת נידה סמחת, שכיוון שפסק המעיין פסק, אם כן גם אם בדקה בבוקר, בדיעבד מועיל, כלפי היום הבא כמובן. נגיד אם בדקה עם שלישי בבוקר, תובלת שבוע הבא ביום שלישי בלילה, מה שעשה הפסק תרה בבוקר יועיל עד כעשית הפסק תרה אחר הצהריים. למה אמרתי לעשות שלט חכם? אני אסביר למה ההסתייגות. ההסתייגות היא אישה שראתה באותו היום שעושה בו הפסק תרה, יש טוענים שלא מועיל הפסק תרה בבוקר, לכן אמרתי זה בהסתייגות לעשות שלט חכם. כעיקרון זה לא דין שמוסכם על כולם, לכן אני אומר לעשות שלט חכם. אותו דבר אישה שעשה הפסק תרה בלילה ושכחה לעשות למחרת. דוגמה, בא לפני שאלה כזו, אישה התקשרה אמרה, עשיתי בדיקה הפסק תרה ביום רביעי בלילה בשעה 9 בלילה, ולמחרת ביום חמישי שכחתי בכלל לבדוק. איך עושים הפסק תרה בלילה? לא יודע, היינו כחולמים, אבל זו השאלה שהייתה. ועשה הפסק תרה בשעה 9, למחרת גם היא שכחה, כן? אז הפסוק מתאים עליה, היינו כחולמים. עכשיו מה קורה? היא שאלה, מה אני עושה עכשיו? תשובה, האפסק תרה שעשתה ביום רביעי בשעה 9 בלילה יחשב כאילו היא עשתה אפסק תרה ביום חמישי לפני השקיעה. למה? כיוון זה פסק פסק, מה אכפת לי בדקה ביום בדקה בלילה? סוף סוף פסק המעיין, אז מה שעשתה אתמול בלילה יחשב כאפסק תרה למחרת יום חמישי. זה נקודה של זמן עשיית אפסק תרה. נקודה של מוח דחוק, אני רוצה להסביר את זה. קודם כל יש לדעת שמוך דחוק, מה זה מוך דחוק? לוקחים חתיכת בד ושמים אותו באותו מקום מלפני השקיעה עד צאת הכוכבים. מה מרוויחים בזה? הרשב"א כותב שמה שמרוויחים בזה זה שהיא נכנסת לשבעה נקיים בתרה. אני יודע שהחיבור בין ההפסק תרה לבין השבעה נקיים הוא חיבור מושלם, שהיא נכנסת לשבעה נקיים בתרה. זה המעלה של מוך דחוק. אני חייב להדגיש, מוך דחוק מרן כתב אותו בתור חומרה. מרן כתב את זה בסימן קוצה דבר סעיף א', לעולם ילמד, לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהיה אישה בודקת ביום הפסק תרתה במוח דחוק, ושיהיה כל זמן בין השלושות שבדיקה זו מוציאה מדי כל ספק. לעולם ילמד אדם, מעלה. יש רק מחלוקת איך מסתכלים על זה. יש מהפוסקים שמסתכלים על זה בתור שאחרי שהתקבל המנהג הזה בכלל ישראל זה כמו חיוב, ויש שרואים בזה בתור חומרה. מה שמקובל לנקוץ זה כמו חיוב, אלא במקום שיש בעיה, כיוון שהוא לא ממש מן הדין, אז מקלים שלא לעשות מוח דחוק בכמה מקרים. אישה שהמקום שלה עדין והמוח דחוק גורם לה פצעים או כאבים, למשל שיש להם עור מאוד מאוד עדין והמוח דחוק גורם להם לשפשופים וכואב לה, או יוצר אחר כך צרות, אחר כך יש פצע באופן כזה, אז אם כן ממליצים לה לעשות הפסקה בלי מוח דחוק. יש עוד אופן, יש אופן שמתירים גם כן אישה שיודע שיש לה פצע, ויש גם כן מקלים באישה שיש לה בעיות של קטמים, מקלים שעושות מרפאות. בכל המקרים שאמרתי, אמנם באמת זה הדין, אבל כדאי תמיד להגן את זה בשלט חכם, כדי שלא כל אחד ייקח תורתו בידו. היה לי כמה מקרים שהתרתי לאנשים לעשות בעקבות פצע, התרתי להם לעשות הפסק תרה בלי מחדחוק, ואחרי שנתיים בן אדם מתקשר, כן? והיא מקץ שנתיים ימים הוא פרה חולם. אחרי שנתיים אומר, רב, אתה אמרת לעשות בלי מחדחוק. מתי אמרתי? שעתיים דיברנו איתך, אני לא זוכר מה דיברו איתי לפני שעתיים, שאלות לפני שנתיים. למה אני אומר לא? תמיד שאלת חכם, יש הדברים יהיו מסודרים יותר, אבל כעיקרון זהו הדין. עכשיו אני רוצה להסביר על מוח דחוק שתי מילים. למעשה יש את הגאון למשל שטרנבוך, הוא כותב לפקפק בכל מה שנוהגים היום לשים חתיכת בד. הוא אומר, מה זה מוח דחוק? תקרא את המילים, מה זה מוח דחוק? לדחוק את אותו מקום במוחין. הוא אומר, מאיפה המציאו את זה? חתיכת בד. כך הוא טוען הרבה ששטרנבוך. הוא אומר או למלות את כל המקום מוכין, או לקחת חתיכת בד ולדחוף אותה עד אותו מקום, עד למעלה למעלה. שתי העצות שהוא כותב הן לא כל כך מציאותיות. א', לדחוק עד למעלה יגרום לפצעים ולדם, כי המקום למעלה למעלה הוא עדין, יש שקע למעלה שאם נוגעים בו נותן פליק למעלה ומוציא דם. עכשיו מה, כל אישה עכשיו תדע איפה, עד איפה, מה הגבול, קשה. לדחוק את כל אותו המקום מוכין, קשה מאוד. אנשים מתלוננים על חתיכת בד, אומרים שקשה להם מאוד, עושה שריטות, עושה פצעים, כואב, אז הוא רוצה למלא את כל המקום מוכין. לא מציאותי כל כך מה שהרב אומר, וגם למעשה, חוץ מהרב ששטרנבוך שפיקפק, כל הפוסקים בדורנו, הרב עובדיה, הרב שבט הלוי, ועוד פוסקים כתבו שיש להליץ על המנהג שנוהגים היום, שנותנים רק חתיכת בד באותו מקום, ולא דוחקים, כלשון מראה למוח דחוק. יש כמה וכמה הסברים לזה, לכן זה העניין שעושים מוח דחוק, מלפני השקיעה עצת הכוכבים, שמים רק חתיכת בד. גם הרב מודחי, הוא גם כן חושב שצריך שיהיה מוח דחוק, הוא רק אומר במציאות, קשה להורות את זה. זאת אומרת, הוא גם מתקיע מתנה של הרב שטרנבוך, אבל הוא אומר, תכלס, במציאות, בוא נהיה ריאליים, לא שייך, לא, לא, הוא אומר, להסתפק מה שעושים היום, חתיכת בד. אבל הוא גם בדין מבין ככה, שככה היה צריך להיות. לא, אבל למעשה, מה שנוקטים, רוב ככל הפוסקים, שדי רק בחתיכת בד. זה העניין רבותיי של מוח דחוק. יש לנו עניין נוסף, את העניין של ההנהגה בשבעה נקים. אז הסברנו את פסק תרב, עניין של מוח דחוק. יש לנו את העניין של ההנהגה בשבעה נקים, חבוד.
שאלה למוחה?
כן, חבוד.
במוח יש הבדל במוח אם באתה ביום האחרון דם או לא? שזה לא חשוב.
ביום האחרון אם ראת אדם כן. יש נפקא מינה לדעת החוות דעת והסדרי טהרה. זה לא דין מוסכם על כולם. אתה שואל על אותו דרך שאמרתי. כמו שאמרתי את השעה שחם בבוקר בגלל שראת באותו היום שהיא פוסקת בו על אותו דרך. אם... כן, אתה שואל על אותו דרך, זה נכון. יש דעה כזאת, דעת הסדרי טהרה והחוות דעת. זה לא מוסכם על כולם, אבל הרב עובדיה לפחות הוא כותב שנכון להחמיר בזה. זאת אומרת, אם אישה רואה באותו יום שעושה בהפסק טהרה, נכון להחמיר להצריך מוח דחוק מן הדין. מתי מרן יצריך ממש מן הדין בלי חולק? אם היא ראתה היום ופסקה היום. זאת אומרת, התחילה לשפוע היום ופסקה היום. דילגתי על זה בכוונה, בגלל שזה דבר שהוא כמעט לא מצוי, כמעט לא קיים. אישה מתחילה לשפוע היום ומפסיקה היום. לערב יליד בכי ולבוקר עינה. זה לא דבר כל כך מצוי שזה כל כך מהר. בדרך כלל לוקח 4-5 ימים, לא מצוין. רבותיי, עניין של ההנהגה בשבעה נקיים, אני רוצה לעמוד על כמה דברים. קודם כל, לפני עשיית ההפסק טהרה, זה שייך לשבעה נקיים, תכף אני אסביר למה. לפני עשיית ההפסק טהרה נהגו לרחוץ את אותו מקום. למעשה הם נהגו לרחוץ את הפלג גוף התחתון, ולא את כל הגוף. כי עיקר הטעם שרוחצים זה שמא יימצא דם, והדם הזה יהיה לפני, ויתחשוב שזה אחרי, ואז ירוץ את כל השבעה נקיים. כיוון שלא שייך שיבוא דם למעלה מאותו מקום הקשר, מה זה שייך? לכן רוחצים רק את החצי הגוף, החצי הגוף התחתון. זה המנהג שרוחצים את הרחיצה של אותו, של החצי הגוף התחתון לפני עשיית הפסק טהרה. אם אין לה, אין אפשרות לרחוץ, כמו שהיא מתארחת אצל אחרים, תרחץ רק סביבות אותו מקום. אם אין לה אפשרות לרחוץ סביבות אותו מקום, הסדרת הרק כותב לרחוץ ברוק או במרגליים. זה דבר שאי אפשר להגיד אותו בשנת 2007. לא צריך להגיד דבר כזה, ביום, תגיד לי אישה היום דבר כזה, לא כל אישה תקבל, אולי אני אסייג, לא כל אישה אפשר להגיד לדבר כזה, לחוץ ברוק או במרגליים. לפעמים אני אפילו לא מציע את זה. אם אני לא יודע מי מדבר בטלפון, לא מציע גם דבר כזה, יגידו, נגיד להם סדרת, יגידו לו, סדר, חזק וברוך, מה? לעשות לחוץ בהפסק טהרה ברוק או במרגליים, לקחת גם לחוץ איתם. זה לכן, מה שהיום מציעים, לקחת מגבוני לחוץ, ולרחוץ איתם, אני מדבר עוד הפעם באופן, ואין שום ברירה. אם יש ברירה, רוחצים חצי גוף התחתון. אין ברירה סביבות אותו מקום. גם זה אין ברירה, אישה נמצאת באיזה מקום, לקחת מגבוני לחוץ, לרחוץ אותו מקום. גם זה אין ברירה, תעשה פסקטרה איכשהו, ולא תעשה, לא תעשה חיצה, כי החיצה לא מעכבת. גם כן, רבותיי, לובשים את הבגד הצמוד לגוף, שיהיה בצבע לבן. אצל האשכנזים זה דבר ברור, פשוט. בלי שום ספק, גם אצל הספרדים הדין כן, אלא שיש קצת בלבול בזה, מחמת שמרן לא הזכיר את המילה לבן. מרן כתב תלבש בגד נקי ובדוק. אז זה שרצו להגיד מה זה נקי ובדוק, לא לבן. אבל יש טענה פשוטה שכותב הסדרי טהרה. מה ייתן לך או מה יוסיף לך בגד צבוע, צבעוני, שהוא נקי? מה זה נותן? יותר מגריס היא גם תהיה מותרת, פחות מגריס מותרת גם בלבן. מה עשינו פה? לא עשינו כלום. לכן פשוט שפשט במרן בגד לבן, גם הרב עובדיה וגם הרב מרדכי כותבים מפורש שחובה לספרדים שהבגד הסמוך לגוף יהיה בצבע לבן מרגע עשיית הסקטרה עד סיום השבעה נקיים. חייבת כל אישה ואישה ללבוש את הבגד הסמוך לגוף שיהיה בצבע לבן. יש את חוכמת אדם, הוא כתב ללבוש גם שגם הקריות וגם הסמיכות יהיו בצבע לבן, אבל לא התקבלו דבריו להלכה, לא אצל הספרדים ולא אצל האשכנזים, לא קיבלו דבריו להלכה. הוא כתב הכל הכל צריך להיות לבן, אפילו הקרית הוא אומר תהיה לבנה, זה חברה קדישה, הכל לבן. אבל כל פנים לא התקבל להלכה, להלכה לא התקבלו דברי חוכמת אדם ופסקו להלכה רק בגד לבן, וגם הסדין שנציעה על המיטה שיהיה גם כן בצבע לבן. זאת אומרת הטיפית של המזרון מקפידים שיהיה בצבע לבן. אפילו שהיום אם יבוא השואל וישאל, היום בעצם הבגד הצמוד לגוף הוא מהודק הדק כתב את הדק, שלא שייך בעולם שיצא מנו דם בלי שימצא על הבגד, אז מה לצריך לסדין הלבן? היום הבגד הלבן הוא מהודק כתב. בכל זאת הרב שישב את הלבי וכך כותב גם בשירות אבני השווה וגם דעת הרב מרדכי ככה, שחייב שיהיה סדין לבן בכל אופן אפילו שיש בגד לבן, אלא שיש כולה ששמעתי מהרב מרדכי, אם בן אדם הולך למקום ולא הביא איתו בגד לבן, סדין לבן, סליחה, לא הביא איתו סדין לבן, הולך להתארח להורים שלו, את ההורים של אשתו, ולא הביא סדין לבן, הוא מתבייש שיהיה פרסום מניסה, יגיד לו, אוי, זה התחלנו לכם מצעים יפים, חדשים, נפלאים, ואתם יגידו לו, תשמע, סדין לבן, כן, סדין הסתיו תמכור, לא נעים, עכשיו דבר כזה, פתאום מבקשים סדין לבן, מה, אנשים לא מבינים, לא נעים דבר כזה, ממש מבייש. הרב מרדכי אומר, תסמוך על הבגד הלבן. הוא אומר, במקרה ששעת הדחק כזה, תסמוך על הבגד הפנימי הלבן, לא צריך. פעם אמר מוסגר, בבגדים שאני רואה היום, במה שמבין לסוק, מה שאני רואה שיש מצויות, יש בגדים צרים וכל מיני, כל מיני רעיונות שיש בדור שלנו, שיכול להיות מצויות כזאת שיצא דם ולא ימצא על הבגד. כל מיני בגדים שונים ומשונים שאני רואה. לכן למעשה זה לא מופקע להבין היום למה באמת השאירו את המנהג הזה שיהיה סדין לבן שיהיה סמוך לגוף, סדין לבן מוצק לך למיטה בנוסף לבגד הצמוד לגוף. יש מצבים שאנחנו מתירים לבוש בגד צבעוני בשבעה נקיים, זה מקרה שאישה מוחזקת בקטנים. מה זה מוחזקת בקטנים? אישה שסותרת לפחות פעמיים סתרת השבעה נקיים, זאת אומרת יש לה בעיה גדולה להתנקות, מתירים לבוש בגד צבעוני גם בבגד הפנימי בשבעה נקיים. וכן גם כן אישה שיש לה פצע באותו מקום ואושר על ידי אחות בודקת שיש לה פצע באותו מקום, מתירים לבוש בגד צבעוני, אבל לא לעשות את זה רק על פי של החכם. אצל בני אשכנז חלק רבנים מסכימים לזה וחלק רבנים בני אשכנז בשום פנים ואופן לא מסכימים לבוש בגד צבעוני בשבעה נקיים, ויש חלק רבני אשכנזים שמחלקים בין שלושה ימים הראשונים לבין שאר הימים. אבל אצל ספרדים הדבר פשוט, הרב בן ציון ככה, הרב עובדיה ככה, שמתירים לבוש בגד צבעוני בשבעה נקיים במקום שהיא מוחזקת בכתמים או במקום שאישה יש לה פצע. אצל בני אשכנז רואים בבגד לבן בשבעה נקיים כמו דבר חמור מאוד 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 שאי אפשר להתיר אותו אל הרעת במקרים חריגים חריגים חריגים. חלק רבני אשכנז מסתכלים על זה כך, חלק אני ראיתי שהם מקלים במקום שיש פצע או מקום שיש בעיה, ויש מחלקים בין השלושים הראשון ששבעה נקיים שלא מתאים בשום אופן צבעוני לבין שאר הימים. יש לנו את הנושא של בדיקות של שבעה נקיים, בואו נראה את הדברים. למעשה מרן כתב סימקות הדגדלת בסיכות הדגדלת סיבדלת, מרן כתב שצריכים לבדוק בכל יום, פעמיים ביום צריכים לבדוק, פעם אחת שקמה מיטתה ופעם אחת לפני השקיעה. פעמיים אישה בודקת בשבעה נקיים, בודקת גם את עצמה בעת בדיקה וגם את הבגד הסמוך לגופה. אם לא בודקים את הבגד, בשביל מה לובשים אותו? זה פשוט מצווה. רק מראה לא כתב את זה, אבל בראש ברבן ירוחם כתוב, בודק את עצמה וחלוקה. גם את הבגד הסמוך לגוף היא צריכה לבדוק. זה לכתחילה בכל יום פעמיים. בדיעבד, אם אישה לא בדקה בכל יום, אם בדקה פעם אחת ביום הראשון ופעם אחת ביום השביעי, חוץ מעשיית הפסקטרה פשוט, חוץ מעשיית הפסקטרה, בדיעבד מועיל. זאת אומרת המינימום שאפשר להתיר הפסק טהרה ראשון ושביעי בדיקה אחת. בספרי דאגתי לכתוב בדיקה אם בדקה ביום הראשון פעם אחת או ביום השביעי פעם אחת, מפני שראיתי שיש הרבה אנשים שחושבים שביום הראשון או ביום השביעי חובה לבדוק פעמיים, ואם לא בודקים פעמיים לא מועיל. אבל זה לא נכון, אם בדקה פעם אחת ביום הראשון, פעם אחת ביום השביעי, מועיל. זאת אומרת המינימום זה ראשון ושביעי. הרי מרן הביא מחלוקת ראשונים בבית יוסף, יש לנו ראשון או שביעי מספיק, ויש לנו ראשון ושביעי, ומרן פסק להלכה צריך שיהיה ראשון ושביעי. מתי מתירים לעשות ראשון ושביעי? מתירים אישה שיש לה פצע, אחרי שיש לנו אישור מאחות בודקת שיש לה פצע באותו מקום, מתירים לה לבדוק ראשון ושביעי. אנחנו ממליצים תמיד לעשות ראשון שלישי ושביעי, מה שמרוויחים שאם למשל היא תשכח בטעות את היום השביעי, לא יובדו כל השבעה נקיים, אלא תוסיף עוד יום אחד ותטבול. כי אם עברו יותר מחמישה ימים בלא בדיקה, כל השבעה נקיים נפלו. אז אם כן, אם עושה ראשון שלישי ושביעי, גם אם תשכח בטעות את יום השביעי, תבדוק ביום השמיני ותטבול. לא כן, אם עושה ראשון, אני אומר לה ראשון ושביעי, וישביעי שכחה לבדוק, אז אם כן, כשנזכרת ביום השביעי לפני התפילה, נגיד בעבר זמן רבנו קם, אז בזה הלך כל השבעה נקיים. אז תמיד אני אומר לאישה לעשות ראשון שלישי ושביעי. יש נשים שמתעקשות, אומרות לא, מה, אני לא אשכח. אפשר לעשות ראשון ושביעי, אישה שיש לה פצע באותו מקום, או אישה שיש לה בעיה מיוחדת, מתירים לעשות ראשון ושביעי. עכשיו אני רוצה להסביר עוד נקודות בנושא שבעה נקיים. יש שלה הקדוש, שלה הקדוש כותב שצריך לה כל יום היום לספור בפה, היום יום ראשון שבעה נקיים, יום שני שבעה נקיים, הלכה היא לא ככה. הלכה היא כמו הנודע ביהודה, שם דוד הכותב שאין די לספור אלא דין לדעת שהיא סופרת שבעה נקיים. לא צריך לספור בפה וגם לא במחשבה, העיקר לדעת שהיא עכשיו נמצאת בתוך שבעה נקיים. יש מושג באחרונים של שיח הדעת בשבעה נקיים. מי כתב הראשון שכתב את המושג הזה? זה בעל שבט מוסר של הספר מעיל צדקה. הוא מוכר יותר בספר שלו שבט מוסר, רבי אליהו הכהן, הוא היה עבד דין באזמיר. אז הוא כותב בספרו מעיל צדקה סימן סמך ג', הוא כותב שיש מושג של שיח הדעת בשבעה נקיים. מה זה שיח הדעת? אישה שהתחילה לספור שבעה נקיים, אם נגיד ביום השלישי שבעה נקיים, ושיח הדעתה, מה זה שיח הדעת? החליטה שלא סופרת שבעה נקיים, כגון שבעלה אמר לה שהוא טס לחוץ לארץ והוא לא יבוא עד המחזור הבא, הוא חודש נוסע לאמריקה. בסדר, החליטה שלא סופרת שבעה נקיים. ביום החמישי לשבעה נקיים, אחרי שכבר יומיים השיח הדעתה והחליטה שהיא לא סופרת, פתאום בעלה אומר לה, תשמעי, אני כן רוצה, אני לא נוסע בסוף לאמריקה. הוא היה נגיד היה באיזה מקום, משם צריך לטוס, אבל לא, אני לא נוסע. עכשיו היא אומרת, אני רוצה להמשיך לספור את השבעה נקיים. אפשר להמשיך או לא? הוא כותב, אי אפשר להמשיך. צריך לספור מחדש. למה? הוא אומר, שיח הדעת פוסל את השבעה נקיים. מה הראיות שלו? הוא אומר, כתוב בספרה לה, כתוב שיהיו ספורים לפנינו, אין פה ספורים. למה? היא שיח הדעתה. והוא אומר, יכול להיות שהיא תראה ולא תשים לב, כי לא מעניין אותה, כי לא ממשיכה לספור. לא, ביומיים האלה היא חשבה שהיא לא ממשיכה לספור. לכן הוא אומר, שיח הדעת פוסל את השבעה נקיים. דברי המיל צדקה ובול הלכה בכמה גדולי אחרונים, ביניהם סדרי טהרה, בן איש חי, הרב מרדכי, ועוד כמה פוסקים מדורנו הביאו את המיל צדקה הזה להלכה, ששיח הדעת פוסל בשבעה נקיים. יש פוסקים שכתבו ששיח הדעת לא פוסל את השבעה נקיים, והביאו היום חרשת ושוטה, שנלמד בשבוע הבא. חרשת ושוטה כתוב שמביאים לפקחות ובודקות אותם. איך בודקות אותם? חרשת אין לדעת, שוטה אין לדעת. מה רואים? ששיח הדעת לא פוסל שבעה נקיים. תכלס בדקה, ראשון ושביעי, לא פוסל את השבעה נקיים. למעשה, מה שנהוג להורות, ששיח הדעת כן פוסל את השבעה נקיים, אבל בתנאי ששיח הדעת יום שלם. אבל אם שיח הדעת רק חצי יום, נגיד בבוקר הוא אמר שנוסע לאמריקה, אמרה, טוב, סגן, לא מצליחה לנסוע שבעה נקיים. פתאום בשעה, שלוש אחר הצהריים, הוא אומר, לא, אני בעצם דוחה את הטיסה לעוד שבוע. אז אם כן, תמשיך לספור, מועיל לכל השיטות. ועוד דבר, יש הרבה שואלים אותי נושא של מריבות וקטטות. נגיד אישה, נגיד, התקוטטה עם בעלה, אמרה לו, גמרנו, אני לא סופר את שבעה נקיים. אני אומר את השבעה נקיים, עונש, כן? אז אם כן, לא סופר את השבעה נקיים. עכשיו מה קורה? אחר כך, אחרי כמה ימים, וחמת המלך שכחה. נרגעו הרוחות, ואומרת לו, לא, סגר, אני הולכת לטבילה. רגע, אמרת שאת לא סופרת. שיח דעת בשבעה נקיים, מה קורה בו? אני אמרתי דבר סברה וגם כתבתי את זה בספרי וקיבלתי אישור משני גדולי הוראה שהסכימו לזה, שרוב ככל המריבות שיש בבני זוג, אני אסייג את זה תקף, הם לא, וכשאישה אומרת דבר כזה, בדרך כלל בדעתה בסופו של דבר כן לטבול, אלא היא רק אומרת את הדברים מתוך כעס. ואני בדקתי את זה בעשרות מקרים שבו לפני חוט, משתי מקרים שאני מחמיר בהם, מקרים של מריבות גדולות, זאת אומרת לא משהו שגרתי, נגיד הלכה לבית הוריה וכדומה, או זוג שהם לא עליכם בהליכי גירושין, זה בזה אני מחמיר. שם כל מריבה זה פצצת אטום. למה? זוג שמהליכי גירושין זה לא איומי סרק. היא אומרת היא לא תטבול, היא מתכוונה ברצינות שהיא לא תטבול, וזה אני לא לוקח אחריות. אני אומר סתם בדרך כלל מה שאני שומע, כמה פעמים דיברתי עם נשים, לא התכוננתי לא לטבול. אמרתי, תגידי, בלידך חשבת שבועיים ימים אחרי שיגיע הזמן הטבילה הולך לטבול? לא, לא עד כדי כך. הייתי עושה יומיים שלוש למתוח מעט את החבל והייתי חוזרת והייתי טובלת. זאת אומרת אין לה סך דעת גמור, היא חשבה כן בכל זאת לטבול. לכן מכירי, בסוגריים בוודאי שזה לא דרך ולא צורה של בני זוג ולא צורה של חיי משפחה לאיים בנושאים כאלו, בנושא כזה רגיש, וזה לא צורה של בני זוג. אומרים פה מהצד ההלכתי נטו. עוד דבר, יש מצב של ספירת ספק. מה זה ספירת ספק? למשל, אישה ראתה קצם על הבגד, היא מסופקת אם זה דם או לא דם, והיא עושה אפקט הרע מספק. אז זה נקרא ספירת ספק. זאת אומרת, אם צריך לי לספור, אני מתחילה לספור. עד שאני אמצא את הרב, אני אגיד היום בערב, אז לא רוצה לספק את היום, עושה אפקט הרע. ספירת ספק נקראת ספירה. אני אומר, הראשון שכתב את זה, וראיתי בזבחי צדק. זבחי צדק היה רבו של בן איש חי. כתב את זה בן איש חי. כתב את זה בשו"ת הר צבי, הגאון רבי צבי פסח פרנק, היה רבה של ירושלים. גם כותב את זה. כתב את זה הרב עובדיה בתרת הבית. כתב את זה הרב אלישיב, יש קובץ על יד, חוברת י"ד. גם כתב את זה. זה מוסכם לכל הדעות. באופן שיש ספק, ורוצים לספור מספק, עד שישאלו את הרב אם הכתם תמי או לא, זה נקרא ספירת ספק. ספירת ספק נקראת ספירה. עוד נקודה, מה קורה אישה ספרה ראשון ולא בדקה שביעי וכבר טבלה ושימשה, האם נתיר לה להחזיר אותה או לא? מקרים שקרו, כמה פעמים נשאלתי בזה. אישה עשה הפסק טהרה, בדקה ביום הראשון, לא בדקה כל הימים, יום השביעי גם לא בדקה, הלכה לטבול. אחרי שטבלה ושימשה, פתאום למחרת אומר, אתמול כל היום לא בדקתי. מחזירים אותה לטבול או לא? לא מחזירים אותה לטבול. מי כתב את זה? חתם סופר. חתם סופר כותב, כמו שהרבה ראשונים סוברים שהראשון או שביעי או שביעי מספיק במקום הדחת, או כיוון שטבלה ושימשה, שלא להוציא לעז על הטבילה שלה, הוא אומר יש להקל כמו רוב ראשונים ראשון או שביעי. הרב עובדיה מרחיב את היתר, הוא לדעתו אפילו אם היא בדקה באחד הימים באמצע, לא ראשון ולא שביעי, וטבלה ושימשה, הוא אומר לא להחזיר אותה. טבלה ושימשה אנחנו מדברים. עוד יותר, יש מצבים של שעת הדחת שאפשר להקל בראשון או בשביעי, אבל זה רק על תשרי חכם. אתן לכם דוגמה, למשל יש מצבים של שלום בית חמור מאוד, זוג שנגיד נמצאים בשלום בית חמור מאוד ופשוט מאוד יבקר ראשון או שביעי, ויכול להיות שאם לא נתיר להם, אז זאת אומרת, הרי זה דברים שמקרבים, זה דרכו של העולם, ככה כשאנחנו בראת העולם, אז אם לא נתיר להם, יכול להיות שיהיה יותר יחמיר. לא סתם מקרה רגיל, מקרה חריג. שמעתי מרם מודכאי להתיר בזה. היה עוד מקרה שהקלתי, דווקא שלח את זה, שלח שלה הזאת רב מאוד חשוב בירושלים, שלח שאני אפסוק בזה, ואני מרוב שהתפלטתי על השאלה, חשבתי שיש משהו מונח פה. חשבתי לה בחזרה, למה הוא שלח אליו? מה היה מקרה? אישה מסכנה, היא חזרה בתשובה, בעלה לא חזרה בתשובה. בעלה מנווה הבעל, יש לה בעל מנווה הבעל, הבעל גרוע מאוד, לא מוכן בשום אופן שציפור שבע נקים. עכשיו היא בצעה ראשון, הוא מוכן להמתין מה שנקרא בדוח התוצאה, מוכן מקסימום שבע נקים. היא בצעה ראשון ולא בצעה שביעי. סיפור, היא התקשרה אחרי זמן רבנו תם, נוצא שבא דווקא זה היה, היא אומרת, רב, אני מדברת מטלפון ציבורי, בעלי מידע שאני מדבר עם רבנים, אוי ואבוי. כבר זה מבינים שנמצאת מסכנה, אוכדי ביזיון וקצף. רואים איזה מצב היא נמצאת. אז היא אומרת, מה אני אעשה? אתבול או לא אתבול? אם אני לא אתבול, יכול להיות מכשול. איסור. אין, בעלי לא מוכן להמציא שבעה נקיים. הוא אומר, גם זה הרבה, בקושי. לא, אני לא שומע את המצוות. וזה הקלנו בזה. למה? רוב ראשונים סוברים, ראשון או שביעי. ויש פושת הדחק עצום, שיכול להיות שלא מכשול. זה לא סתם מקרה רגיל. והאישה יכולה להישבר מזה. למה אם נסע והכל, פתאום יהיה מכשול. לכן מקרה כזה, ראשון או שביעי, הקו הזה, לא המקרה, הקו הזה קיבל את האישור של הרב מרדכי אליהו. כמה פעמים דיברתי איתו על זה מפורש פעם אחת, אבל מהספרים שלו רואים, וגם שמעתי כמה פסקים שלו, זה ברור שזה הקו שלו. שמקרים דחוקים אפשר לסמוך על ראשון או שביעי, מקרים דחוקים מאוד. והעיקר ההסתמכות של הרב מרדכי, ויש רב פעלים בחלק ב' סימן ט"ז, הוא כותב שמקום הדחק אפשר לסמוך על רוב ראשונים של ראשון או שביעי. יש עוד מצב, אישה בדקה ביום הראשון, ומסתפקת אם בדקה ביום השביעי, ורוצה לטבול היום. גם זה הרב עובדיה שאומר אפשר להתיר. למה אתה עושה כסיקה? הרי היא מסתפקת, שמה היא בדקה, שמה לא בדקה. גם תמצא לומר שלא בדקה, שמה הלכה כרוב ראשונים שחוזרים, ראשון או שביעי מספיק. יש עוד מקרה, שגם כן אני שומע אותו הרבה, אישה שכחה לבדוק ביום השביעי, נזכרה בבין השלושות, מותר. תבדוק, ואם תמצא תורה, מותרת, תוכל לטבול הלילה. הרב עובדיה הוא כותב עוד יותר, אפילו אם בדקה עד זמן רבנותם, כמה שאפשר לצרף פה את שיטת רבנותם, כי הרי רוב הראשונים סוברים ראשון או שביעי מספיק, אם בדקה עד זמן רבנותם, אפשר להציף. עד כדי כך, זאת אומרת, לצרף אפילו את שיטת רבנותם בזה. עוד דבר נזכור, יש שתי כללים לשבעה נקיים. צריך שיהיה התחלה וסוף, וגם לא יעברו יותר מחמישה ימים בלא בדיקה. עוד הפעם, צריך שיהיה התחלה וסוף, ושלא יעברו יותר מחמישה ימים בלא בדיקה. בואו נראה את הדוגמה. אני לא מדברים, אנחנו מדברים אחרי הפסק טהרה. אין ספק. אחרי שעשתה הפסק טהרה, ראשון וסוף, ראשון ושביעי, התחלה וסוף, ושלא יעברו יותר מחמישה ימים בלא בדיקה. בואו ניתן דוגמאות. אישה בדקה שלישי ושביעי, תוסיף עוד יומיים ותטבול. שלישי זה הראשון, כי לא בדקה ראשון ושני שבעה נקיים. שלישי זה יהיה ראשון, והתשיעי יהיה שביעי, יהיה התחלה וסוף, וגם לא עברו יותר מחמישה ימים לבדיקה. אישה בדקה ראשון זה שמיני, שמיני, לא שביעי, לא טבלה הלילה, בדקה מחר, לא מועיל כלום. השמיני נהפך לראשון, ותוסיף עליו עוד שישה ימים. למה? עברו יותר מחמישה ימים לבדיקה. ראשון ושמיני עברו יותר מחמישה לא בדיקה, אז זה לא מועיל. אישה בדקה ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי לא בדקה בכלל בכלל בכלל, כלום כלום, מוסיפה עוד יום וטובלת. למה? יהיה פה התחלה בסוף ולא עברו יותר מחמישה ימים לא בדיקה. אם זוכרים את שתי הכללים, אפשר לשחק עם זה בהרבה הרבה ציורים. שתי הכללים הם, זה נודע בידי בסימן קכ"ח קכ"ט, וזה מוכח בבית יוסף מפורש בשם הסמ"ג. שיש שני תנאים, א', התחלה וסוף, ושלא יעברו יותר מחמישה ימים בלא בדיקה. אלו שתי הכללים שיש לשבעה נקיים, דברים פשוטים. יש עוד דבר, יש הרב עובדיה כותב שאישה שעשתה הפסק טהרה ושמה מחדחוק, והמחדחוק היה עצת הכוכבים, הוא אומר בשעת הדחק אפשר להחשיב את זה כבדיקה של יום ראשון בדיעבד. כלומר, אישה עשתה הפסק טהרה, לא בדקה ביום הראשון, אבל היה מוח דחוק בהפסק טהרה, הוא כותב שאפשר להקל שהמוח דחוק יחשב כבדיקת יום ראשון של מחרת, בדיעבד. על כל פנים, דעת הרב אלישיב שלא מועיל אפילו בדיעבד. רב אלישיב כתב שאין לסמוך על זה אפילו בדיעבד. גם דעת רבנו בן ציון אבא שאול כך, שאין לסמוך על זה אפילו בדיעבד. זאת אומרת, זה לא יחשב כיום הראשון למחרת. על כל פנים, כדי שיש מחלוקת בזה. הוא טוען שנקרא בדיקת לילה. בדיקת לילה לא מועילה אפילו בדיעבד. לא הפסק טהרה בלילה, אבל הוא רוצה שהמוח דחוק יהיה כבדיקת יום ראשון. בדיקה בלילה לא מועילה אפילו בדיעבד, דעת הרב ציון והרב אלישיב. הרב עובדיה ודעת הרב מרדכי גם ככה, שבדיקה בלילה מועילה בדיעבד. מה זה בדיעבד? במקרה וקרה דבר כזה, לא שמורים ככה. על כל פנים, דעת הרב אלישיב והרב ציון שאפילו בדיעבד, בדיקת לילה לא נקראת בדיקה. עם מה עושים את הבדיקות של השבעה נקיים? אני אתחיל את זה לפחות היום. בשולחן ערוך נזכר כמה דוגמאות. צמר לבן נקי ורח, או צמר פשטן ישן ולבן, או צמר גפן. מראה בשביל הקבוצה דבר סביבה וביא שלוש אופציות. למעשה, האופציה היותר מוכרת זה הצמר גפן, וצריך לדעת שהיא לא מומלצת. לא מומלץ לבדוק עם צמר גפן, ואני אסביר למה. צמר גפן הוא לפעמים קודם כל נשאר חלק ממנו בפנים. אז אם כן, אין בירור. דבר שני, הוא מראה אדמומית יותר ממה שהוא. דבר שלישי, יש בו הרבה סיבים אדומים. לכן כל הפוסקים בדורם, אם זה הרב מרדכי, אם זה שבט הלוי, יחוד שני, כולם כותבים, לא מומלץ לבדוק עם צמר גפן. יש היום את העדי בדיקה המיועדים לכך, את הבדצח, הדצח, בדצח, כל אותו דבר. אז הם שבודקים איתם, וזה הכי מומלץ. א', הם רכים, ב', הגודל הוא הגודל המומלץ לבדיקה. לא כתוב בפוסקים כמה, אבל בספר ימי תואב, בספר מראי כהן, כותבים שמומלץ לבדוק בבגד שהוא 8x8. 8 סנטים על 8 סנטים, זה הבדצח הממוצעים, זה הכי טוב לבדוק איתם. כמובן, שאישה שיש לה אצבע קטנה ביותר, או אישה שיש לה אצבע גדולה ביותר, בוודאי שיותר כדאי להתאים לגודל האצבע. מדברים 8 על 8 זה גודל ממוצע, גודל טוב. יש כאלה, לאחרונה, אני דיברתי עם כמה רבנים, אני לא יודע למה לא פועלים בזה, יש בדי צח מאוד 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 קטנים בגודל כזה ככה, אולי 4 על 4. מביאו לי את זה לבדיקה, אני לא מבין, לא מועיל אפילו בדיעבד. אני אומר לאנשים שלא מועיל, למה? הרי זה לא מכסה את האצבע. והרי חוכמת אדם כותב שאישה שבודקת באצבע מידה גמורה היא, כך כותב חוכמת אדם. איך דבר כזה קטן יכול לחסות אצבע? כן? זאת אומרת, בפרט אם אישה יש לה, יש אנשים בן פורת יוסף, השם ברא אותם גבוהים, והאצבע שלהם אצבעות גדולים, אצבע אלוקים היא. כל אצבע זה אצבע גדולה. אז אם כן, איך אפשר דבר כזה בדצח אלה? זה טעות. וזה יכול לעכב אפילו בדיעבד. לכן חשוב מאוד לדעת, גודל לא נזכר. אבל פשוט שהגודל צריך לחסות את האצבע. אם לא מחסה את האצבע, הוא מחסה חלק ממנה. פה נגיד, זה חיסה רק פה. אז פה מה קורה? אתה בודק עם אצבע, בדיקה באצבע, אומר חכמת אדם, נידות גמורות הם לכל דבריהם. נידה גמורה. לכן רבותיי, חשוב מאוד מאוד להקפיד שיהיה גודל של 8 על 8 סנטימטר. אם אישה גבוהה וזה לא מחסה לה את כל האצבע, ודאי שיקח את הסוג הגדול יותר, 10 על 10 סנטימטר. אבל את הקטנים האלו שהם פחות מ-8 על 8, לא כדאי לקחת, ותזכרו שאם זה לא מחסה את האצבע, זה יכול להיות מעכב אפילו בדיעבד. אני לא יודע למה לא יוצאים על זה. למה לא הרבנים לא מתריעים על כך? אני לא יודע מה הסיבה. הרי זה דבר שאנשים נכשלים, לא כולם יודעים את הדין הזה. אנשים תמימים, קונים את זה, נכשלים בזה, חס ושלום. חבל שלא, לא יודע למה, מה הסיבה שלא מתריעים על כך. זה מכשול גדול. עכשיו, עוד נקודה יש, כדאי מאוד מאוד לבדוק את העד בדיקה לפני שבודקים אותו. למה? כל העדי בדיקה של כל החברות, יש בהם סיבים אדומים. מה שקורה, הרבה פעמים יוצא הפרשה, נופלת ההפרשה בדיוק על הסיב ונראה אדום. באמת זה לא אדום, רק ההפרשה נפלה בדיוק על הסיב, ואז זה נראה כאילו יצא מן אדם. לכן חשוב מאוד לפני שאישה בודקת ולבדוק את היטב את הסיב. העירו את זה כמה פסקים בדורנו, ביניהם הרב מרדכי בספר דרכי תורה עמוד קכ"ט, הוא העיר את הדבר הזה של לבדוק את העד בדיקה לפני שבודקים איתו. עוד נקודה, שאלו אותי אם הועיל בדיקה בטמפון. אני כתבתי את זה בספרי, לא מועיל אפילו בדיעבד. בדיקה בטמפון לא מועיל. הסיבה היא, טמפון אין לו קודם כל הרגש. מה זה אין הרגש? אין אצבע שתסובב, הוא מסובב על ריק. זה דבר ראשון. דבר שני, רב מרדכי אמר לי שטמפון הוא לא סופג, הוא סופג רק כמויות. הוא לא סופג דברים קטנים. סתם בטבע שלו, בחומר שלו. אז אישה שבדקה עם טמפון לא מועיל אפילו בדיעבד. עוד דבר, אם אישה בדקה במשהו סינתטי, נגיד חולצה או משהו שהיא סינתטי, לעשות שלה חכם. סינתטי, תלוי כמה אחוזים יש בו. יש סינתטי שהוא בכלל לא סופג. הוא לא, אפילו אם יש דם, הוא לא ייקח איתו את הדם. כשזה יצא, הוא ישאיר את הדם בפנים. לכן אישה שבדקה עם זה, עשה שלה חכם. בדקה עם בגד סינתטי. חשוב מאוד לציין שמאוד מאוד מאוד כדאי לבדוק רק עם הבדי צח, כמה עד כמה שאפשר, כי אלו בדים שמיועדים לכך, וגם בגודל, כמו שאמרתי, גם בנוחות, וכל מיני דברים שנלווים לזה, כדאי לבדוק דווקא עם הבדי צח. יש כאלה בודקים עם הבגד, נגיד עם גופיה לבנה. יש בו את שלושת התנאים, זה נכון, זה לבן, נקי, רק סופק, נכון. ארבעה דברים יש בו, נכון. אבל מה, הרבה פעמים הגופיה היא עבה. וברגע שהיא עבה, יכולה לסרוט, אז סתם יש דם וסתם מסתבכים. ודבר שני, לפעמים הגופיה, בגלל שהיא גדולה, היא מסרבלת את התנועה. התנועה של היד היא לא סיבובית יותר וכו'. לכן לא כדאי חוכמות. כדאי יותר להשתדל עד כמה שאפשר, כמה שאפשר, לבדוק רק עם בדי צח. שוב הבא אנחנו נמשיך את הדברים. רציתי רק להודיע הודעה קטנה. אני יש לי כמה ספרים שכתבתי גם הלכות נידה וגם הלכות שבת. עכשיו, אם הציבור מעוניין, אז אפשר לפנות לרב טל, ואנחנו בצורה נרכז את זה, אני אביא את זה שבוע הבא או שבועיים. על נידה יש לי 4 חלקים, אבל אין לי, א' נגמר לי, מהדורה שלישית כבר יצא וגם היא נגמרה השבוע, וחלק ג' כבר מזמן, זה כבר כמה שנים, זה עזל ועוד לא, אני כל פעם עסוק להוציא את הספר הבא ולא יצא לי להדפיס את זה. יש לי הלכות תפילה, גם זה עזל, אין לי את זה, אבל מה שנשאר לי זה ב' וד', ב' זה הלכות יולדת, עניין של מראות הדמים, עניין של פצע, פרק שלם על פצעים באותו מקום, עניין של חפיפה, חתן וקלה וסטות. ודלת כולו על חציצה, דלת כולו ספר שלם על חציצה. יש הלכות שבת, שאלות ותשובות, דברים אקטואליים, פתיחת בקבוקים בשבת או... אז מה שנשאר תכלס זה ב' ודלת בהלכות נידה ושוט על הלכות שבת. אז מי שירצה יפנה לרסה, נביא את זה מרוכז שבוע הבא. תרצו, שבוע טוב.